ממשיכים היום בלימודנו המרתק בספר מידות הראייה להרב קוק המודפס בסוף ספר מוסר אביך, ואנחנו במידת יראה פסקה י"ב לפי הבנתי, ויש מהדורות שונות. במהדורה הזאת הקטנה שאותה אני מחזיק כעת זה בעמוד ק"ל, אבל יש מהדורות אחרות, אבל אצל כולם זה ביראה י"ב, עמוד ק"ל במהדורה הקטנה. מה כל כך מסובך למצוא את קוף למד? אתה רוצה שאני אעזור לך? טוב. כשהיא מתמעטת יראת שמיים מן העולם. מה זה מתמעטת יראת שמיים מן העולם? למשל, בעידן המודרני. כן? שיש הרבה פחות יראת שמיים מאשר מקדם, העולם נהיה מה שנקרא סקולרי, חילוני, ואז המושג של יראת שמיים מתרחק מהלבבות. אז יש לזה תוצאות. על ידי טמטום הלבבות בשעה שמגיע המיעוט לתכלית קוטנו, אז ירגישו כל הלבבות כמה עמודות הן, כמה אין להן שום ערך מפני חוסר היסוד העיקרי של החיים, שהוא יראת שמיים. אז ינהו הכל, כן, אני צריך להגיד, לרדוף אחרי הקניין של יראת שמיים בכל לב ובכל נפש. וזה יהיה, זאת אומרת שיש תהליכים גליים כאלה, שלפעמים יש הרבה יראת שמיים בעולם, לפעמים יש התמעטות יראת שמיים, כשזה מגיע למצב בלתי נסבל, שהנפש של האדם מתייבשת לחלוטין ללא יראת שמיים, אז יש שיבה אל יראת השמיים. פעם נשאלתי באיזשהו שידור, האם לדעתי יש היום תופעה של שיבה אל הדת? כן, הרי מבחינה סוציולוגית אפשר לראות את זה. שאחרי תקופה ארוכה, במיוחד במאה ה-19 וה-20, של סקולריות גדולה, העולם היום נוטה יותר אל האמונה הדתית או המיסטית באיזושהי צורה, כל מיני צורות, לאו דווקא ממסדיות, אבל זה חוזר. אז שאלו אותי, האם דעתי נוחה, יותר נכון, לא האם חוזרים אל הדת, אלא האם דעתי נוחה מזה שיש היום שיבה אל הדת. ועניתי שלצערי חסר שיבה אחרת, השיבה אל האלוהים. כלומר, השיבה אל הדת יכולה להיות שיבה אל הקטנות, אל קטנות המוחין, צערות האופקים, שיראת השמיים הקלאסית הרגילה אליו, ושדווקא העידן המודרני בא לשחרר את האדם ממנו. אז אם כבר יש שיבה, צריכה להיות שיבה אל האלוהות, כלומר יראת שמיים מתוך דעה רחבה. זה בדיוק מה שאומר כאן הרב, רק הרב הוא יותר אופטימי ממני. הוא אומר, אז ינו הכל לרדוף אחרי הקניין של יראת שמיים בכל לב ובכל נפש, וזה יהיה מדעה רחבה וחופשית מאוד, כלומר מתוך ברור, מתוך חירות, חוכמה וחירות כאחד, מה שהיה חסר ביראת השמיים הקלאסית, שממילא תהיה מחוברת בהכרת אמת היותר ברורה, והוספת החן של ההרגשה יותר עדינה מאתרת את חיי האדם. כלומר, בעצם, זה הדברים האלה מתחברים למאמרו הארוך של הרב קוק באורות בזרעונים, הנקרא ייסורים ממרקין, ששמה הוא מסביר שהאתאיזם המודרני בא למרק את האמונה, לנקות אותה מהסיגים האליליים הפגנים שדבקו בה. כן? ולכן זה טוב שיש זיכוך כזה, זה חשוב מאוד. לכן זה טוב, כשיש יותר מדי נטייה אלילית באמונה, כשהקומץ הפגני משתלט על המרחב הציבורי, אז יש צורך במשב רענן של כפירה שמתהר את האמונה משיגיה. ואז האמונה מתקבלת מתוך, יראת שמיים מתוך, דעה רחבה וחירות נפלאה. עד כאן מובן? זאת אחת הסיבות שאין היום בידינו לכפות מעשים של יראת שמיים. כן, כלומר, פעם לדתות, גם ליהדות, היו אמצעים ממשיים כדי לכפות את דעותיה ואת מעשיה. היום זה כמעט ולא קיים. בית דין, למשל. סקילה שריפה הרג וכן את מלכות, כנסות, חרמות. כן, גם בתוך הקהילות, היו חרמות, היו כל מיני דברים, היה אפשר, כנסות וכדומה, דברים אלה היו קיימים. הממסד הדתי קפה את עצמו, עד אשר הגיעה האמנציפציה, האמנציפציה שחררה בעצם את היהודים מהעול של בית הדין, ופירקה את האוטונומיה המשפטית של היהדות, שזה כשלעצמו אסון גדול מאוד. כן, ביטול האוטונומיה המשפטית שלנו זה בעצם גלות מוחלטת. מצד שני, יש כאן יתרונות, כמו שהרב אומר באגרות איגרת כף, שאי היכולת לממש את כוחה של האומה, לפעמים זה, אנחנו רואים בזה גם את יד השם, שכך רצון ההשגחה העליונה בעיתות כאלה. והמניעות האלה מניעות רבות, ובכללן גזירת מלכות, יאו, מדברים איתך, כן, ובכללן גזירת מלכות, וגם האי היכולת לומר דבר שלא נשמע. לפעמים יש דבר שהוא אמת, אבל אף אחד לא יבין אם אני אגיד את זה. זה לא יהיה פופולרי, לכן אני לא אומר. כן, כשם שמצווה לומר דבר שאינו, שדבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, כך כתוב מסכת יבמות. וגם זה בכלל המיניות. אז לפי הרב כאן זה משתלב היטב. זה כדי שהנפש היהודית תבחר בתורה מתוך חירות. כן? לכן כל עוד בלב הפנימה נפש יהודי הומייה, אז עוד לא עבדה תקוותנו להיות עם חופשי. או? זאת אומרת, שבתוך החירות הפנימית שבאה לידי ביטוי בתקווה של עם היהודי, מסתתרת כוונה פנימית של להודות לשם ולומר עלינו לשבח. כן, כן, בבקשה. פסקה, מה? חיכית לזה. נו, אז למה אתה צוחק? פסקה י' ג' פסקה י' ג', אני חושב שהדברים כן הם ברורים, זה משתלב בכלל בכל התפיסה של הרב ביחס למודרנה. פסקה י' ג'. צריכים להבין את הפשטיות של יראת שמיים, ולהתנהג על פיה בקניין עצמי. ומזה ייפתחו פתחים לעניינים הנשגבים בכל הערכים שלהם. כלומר, אף על פי שלמשל ביחס לעירת העונש, אתם זוכרים שידוע שעירת העונש יש בה הרבה צדדים מגונים. ואף על פי כן הרב עשה מאמצים רבים באחת הפסקאות הקודמות ללמד זכות על עירת העונש. כן, להכליל אותה בצורה כלשהי בתוך הקניין של עירת שמיים. יש לזה מקום. אז אותו דבר ביחס ליראה הפשוטה ויראה העמוקה. כן, יש פשטיות של עירת שמיים. פשטיות של עירת שמיים זה גורם הרבה פעמים לנזקים. כן, מה שנקרא פרוסטה פרומקייט, העירת שמיים הפשוטה, הדתיות הפשוטה, שיש בה הרבה כדי להקטין את קומת הנפש של האדם. ואף על פי כן, אפשר להתחיל מזה. להתחיל מעירת שמיים פשוטה. לא להישאר תקוע שמה, כי אז זה בעיה. אבל מה אומר הרב? צריכים להבין את הפשטיות של עירת שמיים. ולהתנהג על פיה בקניין עצמי. ומזה ייפתחו פתחים לעניינים הנשגבים בכל הערכים שלהם, וירגיש שהם הם המפתחות החיצוניות של ידם מגיעים להפנימיות, והם יישבים גם כן ליבו של אדם להביא נזקי העולם יחד עם עיונו בעניינים נשגבים ונצלים. מה זה מפתחות פנימיות, מפתחות החיצוניות? זה הגמרא אומרת, מי שיש לו חוכמה ואין לו יראה, זה כאדם שיש לו מפתחות הפנימיות ואין לו מפתחות החיצוניות. כלומר, הוא רוצה להיכנס לבית, אבל עדיין אין לו המפתח של לחצר. כן? ואילה למען דאביד דרתה ותראה לדרתה לא, מי מנדאית מה? ותראה לדרתה לעביד. כן? יש לו חצר, אבל אין לו פתח להיכנס לחצר. זאת אומרת שגם פה, ברגע שאדם משתמש בפשטיות של יראת שמיים, כדי להגיע מתוך כך לעיונים הנשגבים, אז מתברר הערך של פשטיות יראת שמיים כערך המפתחות החיצוניות לעומת מפתחות הפנימיות. כן. מה אתה מתכוון? יעשו אלה להרחיק. לזה אתה מתכוון? כן, זה נכון. אתה צודק לחלוטין. נראה לי שהפסקה הזאת של הרב נאמרת עבור דתיים. כן, זה נכון. לעומת זה, מי שאיננו בא מרקע של יראת שמיים והפשוטה, לפעמים עדיף לעקוף אצלו. וזה מה שנאמר, הרי בראשית, לא בסדר שעבר, מדרש הגדול. מדרש הגדול לפרשת ויקהל, במבוא של הפרשה, שם נאמר שדוד היה מלמד פושעי ישראל סתרי תורה ומחזירן בתשובה. אז ברור, סתרי תורה צריך הכנה לזה. אדם לא יכול ללמוד סתרי תורה אם הוא לא למד קודם כל פשטות התורה, אם הוא לא מתוקן במצוות, ביראת שמיים פשוטה וכדומה. אבל יש מצבים מיוחדים. ומשל, הדור שלנו במצב מיוחד. זה לכן ההערה שלך היא בהחלט במקום. יש לפעמים שאדם נמצא בסכנת חיים, אז נותנים לו תרופות שלא היינו נותנים למישהו אחר. כן? אז יש מצבים כאלה גם. כן. כן. איך מה? איך יודעים מתי לעלות מדרגה לדרגה? פשוט. כשאתה מימשת כל מה שמדרגה ראשונה יכולה לספק אותך, אתה עובר למדרגה הבאה. מה שנקרא מיציתי כבר, כן? עכשיו, האם אני צריך בשביל זה מישהו מבחוץ שיגיד לי? לאו דווקא. לפעמים, כן, טוב להיעזר במי שמכיר את הנפש שלך, אבל לא תמיד. כלומר, אחד הדברים הגדולים שלמדנו מספר מסילת ישרים, זה שהאדם יש לו מספיק נתונים בתוכו, אם הוא ילמד כראוי, יש לו מספיק נתונים כדי לדעת את מדרגתו, וכדי לדעת איך לעבור למדרגה הבאה. כן? זה דבר אפשרי. כן. טוב, זהו, אז פסקה י' ד'. היום אנחנו מתקדמים בצעדי ענק. כן? טוב. כמה פרסאות מפסקה לפסקה. כן, בבקשה. פשוטה. אדרבה, בגלל שהוא יודע שהיא לא נכונה, הוא יכול לאמץ אותה. כלומר, אם יגידו לי, יראת השמיים הפשוטה, זה חזות הכל, זה באמת בעיה. מתאים אותי. ואז ודאי שאני מרגיש בצורה בריאה שזה לא נכון. אבל אם אומרים לי, תשמע, זה רק הדרך הראשונה, זה כדי להיכנס, אז זה בסדר. אם אומרים לי שכדי להיכנס איזשהו מקום, צריך לעבור דרך מקלחת. אבל אני לא רוצה להיות רטוב. כן, אבל זה רק כדי לעבור. אז זה בסדר. כן.
יש כיוונים כאלה, נגיד, שזה נראה מוזר, מבין בברסלב,
רבי אחמד
מדבר הרבה על תמימות
ודברים
כאלה.
אז אני
לא מדבר על הפשוטה הזאת שהרב מדבר על הפרושי, רק הפתח. אני מדבר על משהו אחר, לא?
לא הבנתי על מה אתה שואל.
תמימות, פשטות כזה.
אתה אומר שאצל רבי נחמן יש העלת הערך של התמימות והפשטות.
נגיד, במקומות כאלה, שזה
בחסידות. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן.
זה לא את הכוונה?
אני חושב שלזה הוא מתכוון, כן, ודאי. שצריך להתחיל מזה. השאלה אם צריך להיות תקוע בזה, זה סיפור אחר, אבל להתחיל מזה ודאי. כמו שאמרה לי פעם ילדה קטנה, אם אתה לא תהיה בסדר, אז השם ייתן עונש. יפה, איך זה עובד? טוב.
זה יראת העונש, זה לא
יראת העונש פשוטה. זה אפילו לא יראת העונש אצל הילדן, כך אני מעריך.
פשוטה זה
יראת
העונש?
לא, לא דווקא. לא. יראת שמיים פשוטה, זה הכוונה. זה יכול לכלול גם צדדים של יראת העונש, אבל בפשטות הכוונה נאמנות, חסודה, הייתי אומר אפילו, מלאה רטט לעולמה של תורה. ככה אני רואה.
מה זה שכתוב?
זה אווירה שמשודרת לפעמים בדרשות בינוניות ומטה של בתי כנסת שכונתיים בלים. כן? שיש הרבה מה ללמוד מזה. כן, כתוב בספר מלכים על שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, ויחכם מכל האדם. מה זה ויחכם מכל האדם? אומרים חז"ל, אפילו מחרש שוטה וקטן. כלומר, היה לו מה ללמוד מכל אחד. הוא החכים מכולם. איזה הוא חכם? הוא לומד מכל אדם. כן? מי שאומר, אני סגנון זה לא מדבר אליי, חבל, הפסדת משהו. יש מה ללמוד מהסגנון הזה. כן.
והם מיישבים גם
כניבו
של
אדם
להבין עסקי העולם. איך זה מתקשר
לעסקי העולם? ברור. כי עסקי העולם הכוונה כל הצרכים של החיים. כגון דרך ארץ, מקצוע, קשר עם הבריות וכדומה. עכשיו, יש אדם שאומר, תשמע, אני עוסק בדברים מטאפיזיים עליונים, אין לי זמן להיות נחמד עם השכנה. כן? ולהגיד לה, בוקר טוב, גברת מועלם, או ביליבנסקי, לא משנה. אין לי זמן לזה. כן? אני עסוק בסוגיות... אז אומר לו, הרב, כמו שאתה מבין את הערך של יראת שמיים הפשוטה, שהיא הפתח ליהודים פנימיים, הדבר הזה מרגיל אותך גם לתת את החלק הנדרש למעורבות עם הבריות. שזה מה שהוא קורא כאן עסקי העולם. כי באמת אנשים בעלי עיונים גדולים, לפעמים יש להם נטייה באמת להאביל את העולם. מה צריך את כל זה? כן? י' ד' בזה שאנחנו עוברים לפסקה י' ד', אנחנו הולכים ומחזקים את ההנחה שאנחנו מצועדים בצעדי ענק. יותר מדי, מורגלים לחבר מושג של יראה עם חלישות הנפש. הנה זה, לעומת פסקה י' ד' שאומרת לנו שיש מקום ליראת שמיים הפשוטה, אבל יש גם זהירות שלא לקשור קשר מהותי, מה שנקרא מידות שכניות, לקשור מידה במידה, מידה שאיננה קשורה באמת למידה השנייה, שבאמת אינה קשורה לראשונה, אבל רגילים לקשור ביחד, זה טעות. יותר מדי מורגלים לחבר מושג של יראה עם חלישות הנפש ואהבה יתרה לעצמיותו. כן, יש פה שני דברים. יראת שמיים, רגילים לומר, זה דורש ממך להיות חלש. שתיים, יראת שמיים זה שתדאג לעצמך. תהיה מתוקן, אתה, קודם כל תתחיל מעצמך. כן, אבל מאחורי האמירה הנחמדה הזאת שצריך קודם כל לדאוג לעצמי, יש גם חינוך להסתכלות אגואיסטית, נרקיסיסטית כמעט. אני מסתכל רק על עצמי. מובן? שגם בזה יש בעיה. אז אומר, יותר מדי מורגלים לחבר מושג של יראה עם חלישות הנפש ואהבה יתרה לעצמיותו, עד שהם... מה?
זה לא התמסרות? למה זה גורם להגיש
לזה? מה, יראה? אהבה? אהבת עצמיותו.
אהבה יתרה למי?
לעצמיותו של הירא.
לא
לעצמיותו
של יראה.
עצמיותו של האדם הירא. הוא כל הזמן חושב על עצמו. כי היראה הפשוטה מחנכת אותי לזה. אומרים לי, אתה צריך להיות בסדר. כלומר, יראת שמיים נקשרת, הוא לא אומר שזה אמיתי, אבל רגילים לקשור את זה עם הדאגה לעצמיותך. אתה רוצה עולם הבא, אתה רוצה שיהיה לך חיים טובים, אתה רוצה שיהיה שלום בית, אתה רוצה בוודאי שיהיה לך שולחן שבת נחמד, זמירות, כל הדברים האלה שהם אמיתיים, אבל בסופו של דבר הם אגואיסטים.
זה,
כן, כן, כן. כן. לפעמים, לא דווקא שכר ועונש, זה יכול להיות גם של אהבת התורה מצד כמה שזה טוב. איזה כיף זה להיות דתי. כן? יש צדדים כאלה. כן. כן. או שזה אמת או שזה לא אמת. אז איך אומרים, אין לאדם אלא מה שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. והאדם הוא הדיין של עצמו גם כן. אז צריך לראות איפה הוא עומד. יכול להיות גם. אחד הדברים שאני שמתי לב במהלך החיים, זה שהדרך, כשתמיד אומרים, יש מדרגות שהן לא בשבילנו, זה הדרך לא להגיע אליהם. כן? כלומר, צריך לתת אמון בדור, אנחנו בדור גדול, שכן יכול להגיע למדרגות גבוהות. לא הייתי אומר כל אחד, אבל זה מצוי. כן? מספרים על, אני חושב, על הצמח צדק, נדמה לי, האדמו"ר השלישי של חב"ד. הוא היה, כשהוא היה ילד קטן, היה משחק באיזה משחק עם הילדים, היה שם עמוד, עץ גבוה, והמשחק היה לטפס ולהגיע כמה שיותר גבוה. והוא, לעומת כל הילדים שאחרי כמה מטרים כבר ירדו כי הם פחדו, הוא הגיע עד סוף העץ. ואז אבא שלו שאל אותו, איך הצלחת להגיע כל כך גבוה? הוא אומר, כי אני לא הסתכלתי למטה. החברים שלי הסתכלו למטה, אז כשהם הסתכלו, פחדו, ירדו, אני הסתכלתי רק למעלה. י' ד' כן, בבקשה. כללית? כללית, למשל, זה שאדם הוא, למשל, גיבור במלחמה זה מאוד בולט. שאדם מוכן למסירות נפש עבור הכלל. כן, הוא לא חושב, עושה חשבונות של עצמו. או, לאו דווקא במלחמה, אני אומר, גם במערכת ציבורית. יש אדם שכל הזמן דואג מה יהיה עם הבניין של בית הכנסת השכונתי, יש מי שחושב מה היא עם הכלכלה של מדינת ישראל. מי אמר לך שהכלכלה של מדינת ישראל זה לא עבודת השם הפרטית? זה עבודת השם, כי זה מביא לקידוש השם בעולם, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז אם זה השיקול של אותו אדם, אז הוא באמת בענייני פרומקייט הוא לא כל כך מבין, אבל בענייני כלכלה הוא כן מבין. ייתכן שזה יראת שמיים יותר אמיתית. מה? טוב, חיים במלחמה זה מצבים קיצוניים. נדבר על המצבים הלא קיצוניים, מצבים רגילים, הרי אנחנו לא כל הזמן במלחמה. אבל אנחנו כל הזמן במערכות ציבוריות. עכשיו, מצבי הגלות הרגילו אותנו שהמרחב של הדאגה של ראשי הציבור הייתה תמיד לעניינים דתיים בסופו של דבר. שיהיה לנו מקווה כמו שצריך, יתליז עם בשר כשר, מקום ללמוד תורה, מקום להתפלל וכדומה. צורכי הדת, יין כשר שיגיע, קצת אתרוגים שיגיעו מארץ ישראל, שיפחות יהיה אתרוג אחד לקהילה. זה הדברים החשובים. כן? אבל מה עם כל השאר, המרחב הבינלאומי והכלכלי והתרבותי, וזה טוב, הגוי מטפל בזה ממעלה. זה התחום שלו. ושכחנו שהעניינים האלה הם עניינים של יראת שמיים לא פחות, כי הם עניינים של יראת שמיים במובן של קידוש השם העולמי. זה יותר גדול. ויראת שמיים הרגילה, יש לה התנגדות לזה. לכן הרבה פעמים יראי השם התנגדו לציונות גם. כן? או אנשים מודדים, מנהיגים על פי היכולת שלהם לצאת ידי חובת הדתיות הפשוטה. כן? ואז מודדים את גודל הכיפה ועוד כל מיני דברים כאלה, במקום לראות את המרחב הכולל. יותר מדי מורגלים, אם כן, אני חוזר לדברים, לחבר מושג של יראה עם חלישות הנפש ואהבה יתרה לעצמיותו. עד שמביאה, היראה הזאת, לחרדה מכל דבר. יכול להביא להתחרדות. ואי אפשר כלל שתהיה היראה של אמת נקבעת לגמרי בנפשו של אדם, יראה של אמת, משהו שיש יראה לא של אמת. יראה של אמת נקבעת לגמרי בנפשו של אדם, עד שיתרוקן מאותה היראה החלושה. וזה בעצם מהווה כמין משבר. כלומר, הרב כאן מתאר לפנינו צורך לעבור איזשהו משבר ביראה. שיש לו סכנות כמובן, כי ברגע שאדם עובר איזשהו משבר ביראה, אז אין לו יראה בכלל. עד שהוא קונה את היראה הגדולה, יראה של אמת. אמנם, גם היראה החלושה. עכשיו בואו נלמד קצת זכות על היראה החלושה. כן, צריך גם לזה לתת מקום. כן, שהיראה החלושה יהיה לה קצת מקום, יהיה לה ביטוי הולם. כן, שלא תחסם לגמרי. היראה החלושה, כשהיא מחוברת בהזכרת שם שמיים, יש בה צל של יראה אמיתית. בכל זאת זה מחובר. ואי אפשר להזניחה. אז תן לה ביטוי. כמה מנדטים. כי אם לפי אותה מידה שקנה לו, לקניין נפשית היראה רוממה, הבא עם גבורת הנפש וגדולתה, שבאמת יראת הכבוד והרוממות, ומסתעפת ממנה יראת החטא מצד עצמו. יראה של החטא, כי החטא מיירה, כן, לא מצד העונש וכדומה. כלומר, זה כמו כל הפסקאות הדיאלקטיות של הרב, כן, שיש צד כזה, צד כזה, ואחר כך צריך לחבר, צריך לשלול ואחר כך לחבר. אז בואו נסכם מה שראינו, רגילים לקשור יראת שמיים עם חלישות הנפש וממילא אהבה יתרה לעצמיותו, ואי אפשר להגיע ליראת אמת עד שלא משתחררים מן היראה החלושה הזאת. אחרי שמשתחררים מזה מגיעים ליראת הרוממות, אז משתמשים גם ביראה החלושה כדי שתסתעף מזה גם יראת החטא מצד עצמו. זה כמעט שיעור בפוליטיקה. כן. מה?
אז יש אמת ביראת החטא מצד עצמו?
יראת החטא, כן, מצד עצמו. יראת חטא זה דבר גבוה מאוד. יש נתיב, יש מידת, בביאור מידת יראת חטא, לקראת סוף מסילת ישרים. זה לא היראה החלושה.
כן, אבל כשמגיעים ליראת שמיים...
ליראת רוממות, אתה מקווה?
רוממות, זאת אומרת שכן.
אחד מסעיפי יראת הרוממות זה יראת החטא. כמבואר בפרק כ"ד של ספר מסילת ישרים.
אם אתה רואה יותר
ברור, זה התפרטות. כי הרי את אלוהים עצמו אני לא יכול להשיג.
כן, אבל זאת השאיפה של יראת
הרוממות. הרוממות היא כלפי מה שמושג. מה שאני מצליח להשיג מאלוהות, הדבר הזה מביא אותי ליראת רוממות. יש למעלה מזה כמובן.
אבל יראת חבל נשמע לי כאילו חלק מיראה פשוטה. של אני מבין שיש מצוות מגיעות מאלוהות. שאני... גם בזה אפשר להגיד
לא, יש יראת הסמכות. זאת אומרת, יראת חטא במובן של אני רוצה להיות בסדר עם הסמכות. יש סמכות, אסור לעבור. זה נקרא יראה תורנית. לא. לא, אני רוצה להיות בסדר, לא מצד העונש. אני רוצה להיות בסדר. אמרו לי שככה חייבים, אני נאמן לנורמה המחייבת, זה נקרא יראת חטא. אבל זה יראת חטא בביטוי הנמוך שלה. יש יראת חטא מצד שאני יראה מן החטא באשר הוא חטא. כלומר, אני רואה כמה שזה היום. מצד עצמו להיות בחטא. לא? לא בגלל הסמכות שבזה. זה דיוקים שהם מבדילים בין רמות שונות של נפש היראים. כן.
עונש, שבאמת צריך
לפחד
מהחטא עצמו.
אתה מכוון לניטשה. כן, כל הזמן מדברים על זה פה. זה, מאז שאנחנו לומדים את מידת היראה, אנחנו מדי פעם מזכירים את זה. שהרב כל הזמן, באחורי הקלעים, מזכיר את ניטשה פה.
בסופו של דבר מסכים, יש מקום.
כן, כן, ודאי. הרב לא מסכים עם ניטשה. הוא מסכים עם הביקורת, רק הוא לא מסכים, מסכים עם המסקנות.
לא, לא, לא הביקורת שירת שמיים הביאה לידי חלישית. שצריך לפחד
מהחטא
באשר הוא חטא.
זאת אומרת,
העונש של
בן אדם
שעשה חטא, זה שהוא עשה חטא.
כן, זה נכון, זה נכון.
זה
יראת החטא העליונה. כן, כן, זה... החטא היותר נורא זה להיות בחטא. תדבר. אף על פי שאין יראה חיצונית חשובה הרבה. כן, שוב, אותה יראה חיצונית זה כינוי מפורש ליראת העונש באגרות ראייה. הוא אומר, יראת העונש שהיא יראה חיצונית. ככה הוא קורא לזה. מכל מקום, מי שיש לו יראה חיצונית מרובה, אפילו מורך לב בעלמה במידה רבה, כן, אתה רואה אדם מלא ביראה חיצונית. כל זה מפחד שמה ישרפו אותו באש של גיהינם. אז תגיד, אז האדם הזה מדרגה נמוכה. אומר הרב, לא, אל תזלזל. למה? כי יש לו הרבה ניצוצות של יראה פנימית. הרי אי אפשר שיראה כזאת לא תכלול בתוכה גם מה שלמעלה ממנה. שיוכל להעלותם במדרגה חשובה ועליונה מאוד כשישוב מאהבה. כלומר, כשהוא יעשה תשובה מאהבה ולא מיראה, אז הוא יגלה שאת אותם ניצוצות שעד עכשיו הוא עיכב מלהופיע, אבל הם היו קיימים בתוכו, הוא יוכל עכשיו לחשוף אותם ולהעלות אותם.
יש פעמים זמנים שאתה מרגיש אהבה, ויש זמנים שאתה מרגיש...
יראה, נכון.
זה לא שהגעת לדרגה של אהבה, אתה כל הזמן
אהבה. כן, אבל ברגע שאדם הגיע לדרגת האהבה, אז היראה כלולה אצלו באהבה. זאת אומרת שהוא משתמש ביראה כחלק מן האהבה. לא כחוויית יסוד. ניתן דוגמה. יש בין אוהבים, איש ואישה. לפעמים הם מרגישים צורך בקרבה, כי הם אוהבים. לפעמים הם מרגישים שלצורך האהבה הם צריכים להיפרד קצת. כלומר, אז יוצא שהריחוק משמש לאהבה. בסדר? אז לפעמים גם אדם, יש אדם שמתחיל מיראה. זה מה שממלא אותו. אחר כך הוא מגיע לאהבה. ואחרי כך הוא משתמש ביראה כמשועבדת לאהבה.
כשהוא רוצה להגיע
לאהבה,
נגיד עכשיו
מרגיש
צורך להגיע
לזה. לאהבה? אהבה, יש כל מיני אופני אהבה. אהבה, אומר הרמב״ם, בפשטות, אין אדם אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך, צריך האדם לייחד את עצמו ללימודים ולחוכמות, המודיעים לו את קונו כפי שביארנו בלכות יסודי התורה. זאת אומרת, מה אומר הרמב״ם? צריך ללמוד. ללמוד בדרכי השכל. וככל שהדברים מתבררים יותר, באופן שכלי, אין שמחה כהתרת הספקות, יש יותר אהבה. בסדר? אז במה צריך להשכיל? לפי הרמב״ם צריך להשכיל בעולם. כי לפי הרמב״ם, מהעולם אנחנו יודעים על השם. אפשר להתווכח על זה, המקובלים יש להם כיוונים אחרים קצת. אבל לכל פנים זה עובר דרך הלימוד. זה מסודר לגמרי. למה זה עירוב של מה במה? ברור, אדם, זה רצו ושוב. אבל יש הגדרה של מה שנותן לנו אהבה, ויש הגדרה למה שנותן לנו יראה. האהבה היא תחושת הקרבה על ידי הבירור השכלי. היראה זה הרתיעה שהאדם חש כלפי אותה התקדמות. אז לכן זה כמין רטט, אהבה ויראה. אבל זה רטט לא מתמיד, אלא זה רטט עולה. אתה מבין אותי? בסדר? טוב, עד כאן להיום, ונמשיך בפעם הבאה.